הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ו-103 FM. אני אודי סגל, לצידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן. אלן לימור. תראי, בכל ארגון יש את הדמות או של המייסד או של המוביל הראשי או של המנהל, אדם שהוא בעצם מכתיב את גם את היוזמה וגם בסוף ברוחו נוצר הארגון. אנשים שיש להם תפיסת עולם ברורה, והיום בפרק אנחנו נדבר עם אישה אחת שהאמינה כבר ב-1987 שבני הגיל השלישי ראויים ליותר, ליותר כבוד וליותר נוכחות ויותר אכפתיות ויותר טיפול. רוצים להגיד שלום לרינה רמות, יושבת ראש ומקימת חברת מתן שירותי בריאות. שלום רינה.
שלום וברכה.
בוא נגיד רק שיש לך תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית וניסיון עשיר בתחום האקדמי וגם בתחום הארגון וניהול של מערכות קהילתיות גדולות. ובאיזה שלב בחיים שלך מגיע רעיון להקים את מתן?
בשלב שהייתי מפקחת במשרד הרווחה בתחום של הפיגור השכלי, שם באמת הייתי באיזשהו מקום ממוקם שרואה גם את החלקים הארגוניים, גם את החלקים הטיפוליים, גם את האדם עצמו, וגם את נושא התקציבים. ושם למדתי שבעצם ארגונים פרטיים יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה מאשר עמותות, או ממשלתי, או עירוני. כי פיקחתי על כל הקהילה של הדרום, וראיתי שאם יש לי איזושהי טענה כמפקחת, ואני פונה למשל למוסד, אני אומרת, אני רוצה פה שיהיה תמונה על הקיר, או שיהיה איזה כיסוי מיטה יפה. אמרו לי, מה את רוצה? פה עובדים יפה, יש פה עובדים נהדרים. אמרתי, כן, נכון, נהדרים, אבל עד שבא השינוי זה, ובמוסד פרטי, מיד היו כבר מטלפנים לי, כי רצו שאני אפנה אנשים, וחלק מהפרנסה זה גם לעשות מה שמפקח אומר. אז ראיתי שיש קשר הדוק בין איכות שירות והכלכלה והרווח. כשזה מחובר, אפשר להבטיח את זה. דבר נוסף שראיתי דרך העבודה שלי כמפקחת, זה כל העניין של הנגשת מידע, כי עבדתי במדינה, הייתי עובדת מדינה, אבל ראיתי שלמדינה לא תמיד יש אינטרס להפיץ את הידע או לספר לאזרחים שיש שירותים.
המדינה שלנו?
כן, אבל קראתי שזה גם במדינות
גם
אחרות.
גם במדינות אחרות,
כן.
איפה אז, שיש כוח, אז
נכון, אמרתי, דווקא חברות פרטיות או גורמים פרטיים, יש להם אינטרס של רווח, אז הם ידחפו את זה, הם ידאגו למיצוי זכויות. באותה תקופה גם הייתי קשורה איכשהו לאוניברסיטה והדרכתי סטודנטים, פתחו אז בבאר שבע שירות ראשון בישראל, שנקרא סינגור קהילתי, ושם לימדנו את הסטודנטים איך אנחנו מנגישים אינפורמציה, בעיקר על שירותים קיימים, על זכויות, איך מנגישים את זה לציבור הרחב, וזה היה בדיוק בתקופה שהייתי מפקחת, אז הכל התחבר לי ככה, שצריך לוותר קצת על עמותות, ולכוון כך שגם ארגונים פרטיים, ובעיקר ארגונים פרטיים, ייתנו את השירות, ושיתנו את זה איכותי, ועוד יותר שיהיו כמה, שיהיה תחרות, שהציבור שהוא בדרך כלל מוחלש, מי שזקוק לשירותים, זה תקופה, גם אם זה משהו זמני, בתקופה שאתה צריך עזרה, אתה מרגיש על הפנים ואין לך כוחות, ואז צריך להיות מישהו שיש לו עניין לעזור לך.
שיש לו אינטרס.
יש לו אינטרס, אינטרס. אני לא מדברת עברית, עניין זה נשמע יותר יפה מאינטרס, אינטרס תמיד אינטרס. עניין, יש עניין להרוויח, יש עניין שיהיו לי כמה שיותר לקוחות, זאת אומרת, אני גם עובדת קשה כדי להנגיש ולספר לכולם ולפרסם שיש שירות מהסוג הזה. ואז באמת פרסמו את חוק הסיעוד. הייתה אז אורה נמיר, הייתה יושבת ראש ועדת הבריאות, רווחה ועבודה.
עבודה ורווחה.
נכון. והיה ויכוח מאוד גדול אם בכלל לתת לחברות פרטיות להיכנס. אנחנו היינו החברה הפרטית היחידה שהתחרתה עם מטב, שזה עמותה. ואמרו, לא, מה נכניס חברות פרטיות, יש שזה. אורה נמיר הזמינה כינוס של הוועדה, והזמינה אותי לוועדה. לא הכירה אותי אישית, אבל מישהו במשרד הרווחה אמר, בואי, יש חברה פרטית, בואי. אז הגעתי לוועדה, מאוד התרשמתי מזה, כי שמעתי על אורה נמיר גם קודם, והבנתי מה האג'נדה שלה. אמרתי, בכל זאת מעניין אותה לשמוע. הצלחתי לשכנע את החברים בוועדה, שזה בסדר להכניס חברות פרטיות, שזה בסדר שיהיו כמה נתני שירות, ושזה ישפר מאוד את האיכות, ויעצים. אז גם התחילה המילה באנגלית, empowerment, עוד לא היה את המילה בעברית, העצמה. ואני מאוד האמנתי בדברים האלה, כי התעסקתי עם משפחות ועם מטופלים, אז זהו. והחלטתי לקפוץ למים.
לימור, למשל, היא באה מעולם העסקי, והיא תמיד, אבל מעניין אותי, את הרי באת בסוף ממקום של עובדת מדינה.
נכון.
אקדמית, ירדת מצד אחד ממגדל השן האקדמי, ומהביטחון של העבודה הממשלתית, והנכנסת לעולם הפרטי. ככה קפצת לזה ראש?
כל כך הייתי משוכנעת, בזה שזה צריך לעבור לעולם הפרטי. אני גם זוכרת, עבדתי לפני כן בתחום של שיקום נכים ושיקום עיוורים, ופיתחנו שיקום לילדים, מרגע לידה לילדים עיוורים. והיה לנו יופי של מערכת, ויופי של שירות, אבל אף אחד לא בא. וידענו שיש ילדים, שצריך את השירות הזה, אבל לא, כי המדינה לא משקיעה, לא משקיעה בפרסום, עכשיו קצת יותר לפעמים מנסים להתהדר, אנחנו עושים ככה וככה, זה קצת יותר מונגש. אבל מאוד הייתי בטוחה שזה מה שצריך לעשות. כן, לקפוץ למים זה היה קשה, כי לנהל כסף לא ידעתי, לעשות חשבון, ידעתי לתת שירות טוב, וידעתי מי הלקוח שלי, בשביל מי אני עובדת.
צריך לדבר על לקוחות. לימור, כמה את מרגישה את הרוח הזאת של רינה, של ההקמה של כל כך הרבה שנים עדיין בתוך החברה במתן?
אז אני יכולה להגיד, וזו הזדמנות גם להגיד לך, שרינה קנתה אותי. כשאני הגעתי אחרי, כן, אני חושבת שאת יודעת את זה.
חשבתי שאני קניתי אותך.
אז שהגעתי באמת אחרי הרבה שנים בעולם הרכב, הגעתי לרעיון איתך, אני אפילו זוכרת את השיחת טלפון שהייתה, ושהגעתי לרעיון, אז הרגשתי שיש שם משהו אמיתי. זאת אומרת, הייתי אחרי הרבה שנים של עסקי, 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 וחיפשתי ככה איזה משהו גם קצת לנפש, אמרתי שיהיה ככה איזשהו שילוב, ואני זוכרת ממש את הפגישה במשרד שלך, שהיום אני יושבת בו.
נכון.
ואני ממש זוכרת עד כמה יצאתי ואמרתי, וואו, איתה אני רוצה לעבוד. כי הבנתי, ואני גם מאמינה בזה, שאפשר לשלב. וכמו שאת אומרת, גם בפרטי, אפשר לשלב את הטיפול, ואת האכפתיות, ואת הרצון באמת לתת שירות טוב, וגם להרוויח כסף. זה לא מילה גסה. אני יכולה להגיד שרינה, הרבה פעמים, היא באמת באקסטרים לטיפול ולשירות, ופעמים אנחנו אומרים, רגע, רינה, בוא נראה רגע, גם צריך קצת לבדוק אם זה כלכלי, אבל אני ממש חושבת שזה מה שיפה במתן.
אז זה מעניין, כי אני באמת גם לא קניתי אותך, אבל בחרתי, כן, אמרתי לאילן, את זאת אני רוצה. כי באת עם הסיפור האישי. את באת עם הסיפור האישי, אני זוכרת בדיוק עם
הבא.
אמרתי, זה מוטיבציה הכי, הכי, הכי אותנטית, כשאתה חווית משהו בעצמך, ואתה מרגיש מה זה להיות בצד המקבל, או שצריך לקבל.
כן.
ובלי זה, קשה להבין, אבל כן.
מה ראית אז, ועד כמה זה התחזק, בהבנה שלך עם השנים, את החשיבות של אנשים מבוגרים, אנשים קשישים, להזדקן ולהתבגר בבתיהם, ולא במוסדות אחרים, שזה בעצם חלק מהמהפכה שהשירותי סיעוד מאפשרים לנו.
נכון. אז טוב, מאחר ובאתי מתחום של הפיגור השכלי, ששם אז היו ויש גם היום מוסדות, אבל שם ראיתי שכל אדם, אם הוא רק רוצה ויכול, רוצה להיות בביתו. הבית זה לא רק הקירות, זה הנשמה, זה החיבורים, זה אהבה של הפרטים הקטנים בבית, אני מרגיש קיים כשאני בבית. ומאוד שאפתי גם בתחום של הפיגור, שיבנו כמה שיותר שירותים בקהילה, כדי לתמוך במשפחות שמחזיקים את האנשים עם פיגור שכלי בבית, ולא שולחים, אז גם היה מודה לשלוח ילדים נולדים עם תסמונת דאון, ישר מבית חולים, הרופאים היו ממליצים על זה. אל תיקחו את הילד הבית הזה, ואני לא יכולתי...
ולאן יש שולחים אותם? ישר למוסדות?
יש מוסדות, כן. היום כבר פחות, כי כבר הרופאים קיבלו המון הדרכה מאז, לא, אבל היה נולד תינוק לא בסדר, עם איזשהו פגם. היו אומרים להורים, אל תיקחו אותו, לא מביאים אותו לאימא אחרי לידה.
היא לא תיקשר בכלל.
אני לא יכולתי לעמוד בזה, נלחמתי בזה, ושם יש גם שינוי עצום, שחשבתי על עולם הזקנה, אז באמת זה היה די במקרה בעצם, כי הייתה מחשבה לבעלי, שכבר נפטר, אבל כן, להקים איזשהו בית אבות. אז הוא ביקש ממני, בואי תסיירי איתי, את יודעת להבין מה רואים, מה לא, ובאמת יצאנו לסיבוב, ובכל המקומות ראינו אנשים שהגיעו לבית אבות בלית ברירה. זאת אומרת, או שהם לא רצו להפריע לילדים שלהם, כבר לא יכלו להיות עצמאים לגמרי, לא לעשות קניות, לנקות, אלה... הרבה דברים כבר לא נגישים ככל שהגיל מתקדם. אז שאלתי אותם, ואם היה שירות כזה בקהילה שבאים ולעזור לכם, אז בטח, בטח לא היינו הולכים. ואז החלטנו, ובעלי שהיה עצמאי תמיד, הוא אמר לי, אני אעזור לך את כל העניין העסקי, אנחנו נסדר, יהיה בסדר. והיה לי ביטחון שאם צריך משהו, ואם אנשים רוצים, זה יצא לדרך. וככה באמת היה, גם השמיים עזרו לנו, אנחנו, היה מזל, שאיך שפתחתי, אז הייתה שביתה בעמותה היחידה שהייתה קיימת, אז שטיפלה, כל העובדים שם שבתו, החליטו שהם לא רוצים לעבוד, ואז הלכתי לכל קופת חולים, לרווחה, אמרתי, הנה, אני פה. ונכנסתי ממש שבועיים אחרי שפתחנו, פרצה השביתה, לא היה תיאום, אבל אני מאמינה שגם הכוכבים צריכים שם להיות באיזשהו סדר, כדי שנצליח. ברור, חייבים מזל.
תור הזהב.
רנה, אני רוצה לשאול אותך ככה, כמי שהקימה את החברה, והיום אנחנו יודעים איזה חברה גדולה אנחנו.
כן.
וכמה, כמה, כמה, בזכותך.
זה כבר לא אני. הגודל זה כבר.
ואני דווקא רוצה לדבר לא רק על החברה שלנו, אלא בכלל על השוק הזה, שאנחנו יודעים שהוא מורכב, והרבה פעמים, את יודעת, גם סטיגמות לא תמיד טובות, ואנחנו יודעות מה אנחנו עושות ביום-יום, ואנחנו יודעות כמה אנחנו מתאמצות שזה יהיה טוב. וככה, כמה מילים שלך על מה את ממליצה לחברות סיעוד בכלל, וכל הקשר הזה של חברת סיעוד, וקשישים, ומשפחות, ומטפלות, וכל הדבר הזה. אז קצת ככה, הייתי רוצה לשמוע אותך, אני שומעת אותך הרבה, אני רוצה שגם אחרים...
אני חושבת שיש לחברות סיעוד, יש תרומה ענקית בכלל, בזה שיש שירות כזה יפה לקשישים היום בארץ. כשפתחו את חוק הסיעוד, שערו שיהיה 20,000, משהו כזה, וכבר חצי שנה אחרי שהתחילו, כבר היה קרוב ל-70-80 אלף מטופלים. היום השירות הזה הוא ענק. ועדיין, עד שלא מגיעים לגיל הזקנה, או עד שהילדים לא רואים שההורים כבר נמצאים אצל, לא חושבים בכלל, זה לא
משהו שחושבים עליו בכלל.
ואז כן, החברת סיעוד, התפקיד העיקרי שלה זה, ברגע שצריך, היא כבר נמצאת שם, להגיד, אנחנו פה. אנחנו פה. אז זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שזו תרומה של החברות הפרטיות, לא של העמותות. כי העמותה חיה איכשהו, גם אם היא מאוד קטנה, חברה צריכה להיות גדולה כדי לתת שירות טוב ושיהיה מספיק.
אבל אני רוצה להקשות עליך בנקודה הזו דווקא. כן. כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, חברת סיעוד זה דבר כלכלי. כן. אז הם ירצו שיהיה להם כמה שיותר הכנסות וכמה כן. שפחות הוצאות, שזה מה שכל עסק עושה. אז יש איזו שאלה דווקא בחברת סיעוד, שאת באה מתחום הטיפול והשירות, כמו שאמרת מההתחלה, הדבר הכי חשוב לך זה השירות לאנשים, איך את משכנעת אנשים, אומרים, רגע, אתם חברה פרטית, אתם רוצים להרוויח עליי. אז למה אתם יותר טובים במובן הזה? שהעמותה כביכול, שוב, על הנייר, היא אמורה לדאוג רק לצרכי המטופל, בלי שורת הרווח.
אז אני לא אגיד שאנחנו יותר טובים מהעמותות, מאז שאנחנו נמצאים בשטח, העמותות מאוד מאוד השתפרו, אבל זה לא היה ככה לפני. כשיש תחרות, זה תמיד לטובת הצרכן ולקוחות שיש תחרות, זה טוב מאוד.
ממש ככה.
אני גם שמחה שיש תחרות מולנו, כי גם זה יוצר אצלנו כל הזמן את המתח להשתפר, ולמציא את עצמנו מחדש כל פעם. אבל כמו כל אדם בפני עצמו, אם טוב לו, הוא יודע לעשות טוב. אם עוד יותר טוב לו, הוא יודע לתת עוד יותר. וכשממש ממש טוב לו, אז הוא יודע לתת זה. אני מאמינה בבני אדם שזה יצור טוב מיסודו, וכשטוב, ולכן גם החברות הפרטיות, אני חושבת שאנחנו הכי טובים, ואני לא רק בגלל שאני משוחדת, אבל באמת אני רואה את לימור, שבא מתחום העסקי, והיא לא עובדת סוציאלית, אבל היא חוותה את זה, והיא בן אדם טוב. מאוד חשוב לה שאדם, הלקוח בקצה, יהיה מרוצה. זאת אומרת, כן, אנחנו רוצים להרוויח, אבל בשום אופן לא מתקבל על הדעת שאנחנו נרוויח על זה שמישהו אחר אומלל. זה אי אפשר לחלוט עם זה.
להפוך.
בדיוק, בדיוק. ככל שאני חזקה יותר, אני יכולה להיות יותר טובה.
הוא יותר מרוצה, הוא לקוח מרוצה, כי הוא מקבל את השירות בעצם בשכר.
נכון. הוא גם יודע שלנו חשוב להרוויח, אז הוא יודע גם לדרוש. ושיש לקוח שיודע לדרוש...
אתם לא עושים לו טובה.
נכון. אוטומטית משתפר מצבו כשהוא יודע לדרוש. וזה משהו שמלמדים אותו דרך החברות הפרטיות.
זאת אומרת, אתה הבנת בשלב הזה של ההקמה, שזה לא רק יוזמה עסקית מוצלחת עם המזל שבאמת הייתה שביטה, ונכנסתם לנישה אלה, שזה שליחות ארוכת טווח. ושוב, אתם עושים את זה כבר עשרות שנים, זה הרבה זמן, אבל אתה את הבנת במהלך הדרך שזה שליחות, וזה המשימה שלך, המקצועית.
די מההתחלה, לא תמיד היה, עכשיו אנחנו במצב יפה וטוב, ויש לנו מנכלית מצוינת, ויש לנו עוד עובדים מצוינים, באמת, עובדים שבוחרים, אני כבר לא בוחרת היום את העובדים, אבל אני שמחה לפגוש אותם ולראות שזה עובדים שנבחרו בקפידה. וזה משהו שאני באמת מודה שבאמת, החברה ממשיכה לדעת לראות מי העובד, מי העובד שעומד מול הקשיש ונותן שם את השירות, או מול המטפלות שלנו שהן חייבות לקבל הרבה עטיפה והרבה תשומת לב וללמד אותם ולהכשיר אותם. אז כן, די מההתחלה, והיו ימים קשים, גם, לא, גם היום יש לנו ימים קשים, המדינה לא תמיד רואה יחד איתנו עין בעין, כי מה לעשות? המדינה משגיחה קודם כל על התקציב, זה להגיד את הדברים באור חיובי, אבל אנחנו קודם כל...
לפעמים לא סופרת את מי שנפגע מהגזרות של התקציב.
היא לא רואה את זה, היא לא זאת שנותן... אנחנו רואים את האנשים, אנחנו רואים את האנשים, אנחנו לרגע לא שוכחים אותם. ברגע שאנחנו רואים אותם, אנחנו גם יודעים להיאבק לזכויות שלהם, ואנחנו עושים המון... מאבקים לשמור על הזכויות של הקשישים ובני משפחה שלהם. שזה לא פשוט, לא פשוט כשיש הורה מזדקן ולאט לאט מאבד את היכולת לנהל את חייו. הילדים עוברים משבר מאוד קשה, ואנחנו לומדים לראות אותם. הם חלק מהמערכת שאנחנו מטפלים בה, אנחנו לא באים רק לקשיש ועושים מה שצריך שם. אנחנו תמיד רואים את כל המשפחה, מי יכול לעזור, מי לא, איפה יש כבר משברים לפני שהיינו זקנים. יש תמיד עניינים בין ילדים והוריהם. אנחנו נכנסים בכל המערכת הזאת ולומדים אותה. עכשיו יש לנו קורסים נהדרים באמת שדווקא מדינה מאוד קדמה.
הכשרת מטפלות.
שהתחלנו, היה לנו כאלה קורסים. ואז קיצצו את זה, קיצצו את זה, הורידו את זה לכלום וחצי. היום סוף סוף, אחרי המון שנים, המדינה הבינה שהיא צריכה לראות את המעטפת, את כל המערך של הזקן וסביבתו. ואנחנו מלמדים כבר את המטפלות, איך להתייחס גם ליחסים בין ההורים ולילדים. מה לעשות שם, איפה לא להתערב, איפה קצת להיות יותר בצד, שההורה לא חלילה יאהב יותר את המטפלת, מאשר את הבת שלו, כי זה מצב קטסטרופלי. אנחנו יודעים איך להתנהל שם, ובאמת יש לנו את זה.
אני קצת חוזרת רגע אחורה לחברה פרטית, כשאתה עובד בחברה פרטית, ואני יכולה להגיד מהעיניים שלי, במיוחד משפחתית, אתה יכול לא להסתכל רק על כאן ועכשיו. אצלנו אנחנו לא מסתכלים על כאן ועכשיו. זאת אומרת, הרבה מאוד תהליכים שאנחנו בונים, אנחנו אומרים, אוקיי, זה בסדר שכרגע לא נרוויח, אבל עוד 10 שנים נהיה במקום אחר. והלקוח מרוויח מזה. כי בסופו של דבר אנחנו משקיעים הרבה, אף אחד לא מסתכל על השורת הרווח שלנו, זה רק אנחנו, ואנחנו מחליטים לאן אנחנו הולכים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד לוקח אותנו למקום טוב.
כל הזמן חולמים, קדימה. חולמים.
אז אנחנו מסתכלים קדימה, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אתכם, את שתיכן, אבל נתחיל איתך רינה, מכיוון שהתחלת לפני כל כך הרבה זמן את היוזמה הזאת, איך את מרגישה שהיחס של החברה בישראל, של המדינה, השתנה לבני הגיל השלישי, וגם לימור, איך את מרגישה את השינוי, ואת כמה צריך להילחם עליו, שהוא, השינוי הזה ימשיך, וגם יחלחל בסוף גם לסעיפים התקציביים.
תראה, שינוי גדול יש, גם לטובה וגם לפחות טובה. השינוי לטובה זה שבאמת יותר ויותר אנשים מקשיבים לזקנים שרוצים להישאר בבית. אנחנו כבר לא רואים הרבה שבכוח דוחפים את האמא, את האבא לבית אבות, כי אני לא יכול לעזור לכם, ואין לי כוח ואין לי יכולת, ותלך לשם. אז זה באמת כבר מינימלי, רוב המשפחות, נכון?
כן.
הולכות עם ההורים, מקשיבים להורים, למה שהם רוצים. אז זה שינוי מאוד לטובה. שינוי פחות לטובה זה שאנחנו הרבה יותר רואים את הבדידות, את הבדידות של הקשישים, שפעם בכל אופן ילדים יותר נשארו ליד הוריהם. אני לא מדברת על משפחות מאוד מסורתיות שגרים באותו חצר, באותה חצר, אלא אפילו לא באותה עיר, יש הרבה קשישים. הם גרים בבאר שבע למשל, והילדים כבר מזמן בתל אביב. והקשיש מסרב, הילדים רוצים, בוא תגור. לא, יש לו כבר חברה, יש לו שכונה.
זאת הפינה שלו.
הם לא רוצים לעבור, ויש, גם בלי זה יש הרבה בדידות, הרבה זקנים. הבדידות זה היום, זה האתגר שלנו, אם אנחנו חולמים, זה באמת איך אנחנו מתייחסים ונותנים שירות שגם מפיג בדידות. ולא רק נותן את העזרה הפיזית של ניקיון, בישול, החלפת חיתולים או הניקיון האישי, אלא באמת איך אנחנו בונים איזושהי סביבה שמטפלת בנושא של הבדידות, כי היום זה כך אני בכל אופן מרגישה. זה האתגר הכי גדול.
לימור?
אני אתייחס קצת על למה שקורה היום, וכל מיני דברים שאנחנו מתמודדים בעצם, וזה קצת פחות נחמד להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. אני חושבת שהרבה החלטות בעצם מתקבלות, ככה בחלונות הגבוהים, בלי להכיר לעומק את מה שקורה אצלנו, את מה שקורה לקשישים, למשפחות, ובסוף מסתכלים ככה על השורה התחתונה של הרווח, או של כמה זה עולה למדינה, אבל אני, וזה פחות נחמד להגיד את זה, אבל אני חייבת להגיד את זה, לא מכירים באמת מה קורה. לא מכירים, ואם מישהו היה באמת בא ללמוד, ולא ככה כל הזמן איתנו, אני חושבת שהמקום היה הרבה יותר טוב, אני חושבת שאפשר לעשות בעולם של הקשישים, דברים הרבה יותר משמעותיים. דיברנו עכשיו ככה, נגעת בהכשרת מטפלות, שבעיניי זה שינוי מדהים, אבל גם פה מתחילים משהו, אבל הוא, אני אגיד את זה, במדינת ישראל לא ממשיכים, לא מתעמקים, אוקיי, מתחילים תוכנית שהיא מדהימה, אבל בואו נכניס אותה הרבה יותר נכון, אני יכולה לדבר על זה תוכנית שלמה, ובאמת נעשה את השינוי, ואני חושבת שיש פה אנשים לעשות את השינוי, רק שמישהו צריך להקשיב לנו.
אחד הדברים הדרמטיים שקורו בשנים האחרונות, זה שבעקבות הטכנולוגיה, עלתה תוחלת החיים, יש הרבה יותר זמן שאנחנו קשישים, שזה טוב. אבל זה גם אתגר. אני רוצה לשאול את שתכן, איך בעינייך באים לידי ביטוי הערכים שאת יצקת במתן עם הקמתה, גם בעידן הנוכחי, ולימור, איך את רואה את המשימה או את המורשת של רינה כחלק מהעבודה היומיומית שלך?
אני מתמודדת בעצמי, אני כבר סקנה בעצמי.
את כבר אלופה ב-AI, רינה. כבר עובדת עם ה-AI.
אני משתדלת להישאר איפשהו בקצב, אבל לא כמו צעירים. אני מרגישה היטב על עצמי, בגיל שלי, מה אני יכולה לעשות ומה פחות. אז כן, הנושא הטכנולוגי הוא מצד אחד מקדם אותנו ונותן לנו המון אפשרויות. מצד שני, הוא מאוד הופך את כל מערך השירותים מאוד לא נגיש לאנשים הקשישים. כי להזמין איזשהו שירות ויש את המענה על הקולי, זה, תקיש מספר זה ותקיש מספר. בשביל להגיע לאיזה משהו, אתה צריך כבר להיות איכשהו טכנולוגי. אז למשל, אחד החלומות זה איך אנחנו מכניסים, כשמגיעה מטפלת הביתה, את מלמדת את הקשיש שלך, להחזיק את הפלאפון, את הסמארטפון, לעשות ככה ולעשות ככה. היום אפילו לחצני מצוקה, שאמורים קשישים להשתמש בהם, הכי טובים והכי פרגמטיים זה הטלפונים, הסמארטפונים. עכשיו, הקשיש לא יודע להחזיק, יש הרבה שלא יודעים להחזיק, ואם יודע, אז אין לו שם, הוא לא יודע איך להתנהל בזה. אז זה הדבר ראשון שהייתי נכניסה פרויקט ללמד את הקשיש בבית, וגם במקומות אחרים, גם בבתי אבות, להשתמש בסמארטפון, שזה התקשורת הזורמת, בלי זה אני לא שווה כלום. אני לא שווה כלום. אפילו להזמין בקניות, שהיום היה הקשיש, קשה לו ללכת לעשות קניות, אז תזמין. וואי, להזמין, תלחץ על זה, כן, רוצה להוסיף לעגלה, להוריד מהעגלה. אני לפעמים משלמת פעמיים על אותה קנייה, כאילו, לא שמתי לב שזה כבר שולה. מאוד מאוד מאתגר, וזה דבר של עכשיו, here and now, שצריך להתמודד איתו. אז כן, אנחנו צריכים לראות קדימה, וזה באמת, אני מורידה את הכובע, באמת. אני כבר מרגישה את הקושי, והחברה הצעירים כבר רואים את זה קדימה. מה אנחנו עושים כדי שזה שיגיע? ולרגע לא שוכחים, בסוף, 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 מי הלקוח שלי? על מי, קודם כל אני צריכה לראות את הבן אדם, שמגיע לו חיים בכבוד, מגיע לו שיהיה לו מספיק אוכל, ושיהיה לו חם בבית, ושיבוא מישהו שיגיד לו בוקר טוב או שלום או משהו, ושקצת יפתח לו את העולם הרחב. אז זה הלקוח שלנו. וזה מעניין אותנו, גם בחברת מתן, ואולי זה משהו שאני מרגישה שכן קצת חלחל.
הרבה חלחל.
הרבה חלחל. המדינה, זה, הלקוח שלי זה לא מדינת ישראל.
האנשים.
לימור.
אז אני אסכם ואני אגיד שהחזון של רינה חי וקיים אצלנו. ואני יכולה לספר לך שאתמול ככה פגשתי מנהלים חדשים וכולם מדקלמים ויודעים בדיוק למה הם מגיעים בבוקר. וזה מאוד מאוד, אנחנו חברה גדולה, אבל הדבר הזה של קודם כל לראות את הקשיש ואת המשפחה, ותת לו להזדקן בבית בכבוד, זה באמת משהו שמוביל אותנו. אני חושבת שהטכנולוגיה רק תיקח אותנו למקום הרבה יותר טוב. אני אומרת את זה כל הזמן, היא תפנה אותנו, לעשות את הדברים הבאמת חשובים. ופחות בירוקרטיה וטפסולוגיה, ובאמת להתעסק באדם. ואני אסיים ואני אגיד לך תודה. על ההזדמנות. ועל זה שהכרת לי תחום ש... מה שנקרא, אני מאוהבת בו.
יש הרבה גם דוגמה אישית. אני מאוד מקפידה. אם בא, אז אני אומרת לאנשים, אני כבר... לא צעירה, אני כבר סקנה, אני לא מתביישת להגיד את המילה זקנה, כן. אני סקנה, אבל אני שמחה, אני משתמשת במכשירי שמיעה, אבל אפשר לדבר איתי ולשוחח איתי. אני לפעמים שוכחת, לא אזכור איך קוראים לך בעוד 10 דקות, אל תעלב. אז אני חושבת שאני בדרך זאת מנגישה לכל נכון, העובדים בחברה, נכון. שאני בן אדם.
וזה אולי הפיצוח, היכולת נכון. שלנו להנגיש את המצב, ולגשר על הפערים, רינה רמות, יושבת ראש מתן ומייסדת מתן, תודה רבה.
תודה.
שהתארחת בפודקאסט שלנו, פודקאסט תור הזהב, לימור אוזילבסקי, מנכלית מתן.
תודה.
תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תור הזהב, בהגשת אודי סגל ולימור אוזילבסקי. הפודקאסטים של 103 FM.